אנחנו פחות או יותר פעם שעברה דיברנו שהשמחה היא פן מסוים בעבודת השם. למעשה היא לא פן מסוים בלבד, למרות שהכוזרי מצייר את זה ביראה, באהבה ובשמחה. ניתן לומר שכפי שנראה מתוך המקורות, לפי מה שהרב מסביר לנו, השמחה יש בה משהו מיוחד יותר עמוק מהיראה והאהבה. השמחה יש לה יכולת לחדור לאיזושהי התמזגות מיוחדת של העובד עם העבודה, עם הבורא באופן כללי. זה משום שזו תכונתה של השמחה, וזו התכונה הבסיסית באדם. השמחה פוגשת את המעיינות הכי מהותיים והכי טבעיים של האדם, ואם נוצר רצף בין העצמיות של האדם אל הקדוש ברוך הוא, הרי זו מציאות שאין למעלה ממנה, וזו אפשר לומר המציאות ההכרחית. אבל כמו שעוד נראה, בכלל לא פשוט להגיע לזה בשלמותו. השמחה היא כרוכה בהרבה תנאים, חלק מהתנאים האלה הם פרטיים לאדם עצמו, וחלק הם שייכים למציאות כולה שבה אנחנו נתונים, שהיא מאפשרת יותר או פחות את ההופעה של השמחה ואת העצמיות המופיעה דרכה ועבודת השם השלמה מופיעה עליה. אנחנו יחסית התפרסנו להרבה מקורות, וראיתי עוד מקורות, עזרת השם, לפעמים זה שפע, וכל אחד גם יכול לפגוש את מה שהוא רוצה, וגם כאילו לרכז את הכל קצת קשה. אנחנו ננסה, אני מקווה שהדברים יבואו מספיק מסודרים, ואני בסך הכל מצפה שאנחנו נראה את התמונה בשלמותה, הדברים יהיו כמה שיותר מובנים לנו, והעובר לעשייתן זה עוד מדרגה. קודם כל, ברור שעניין השמחה א' שבאלף מוכרח להיות מותנה בזה שאדם ישמח במה שניצב לפניו. בתהליך הראשוני אדם ידע את החשיבות של מה שלפניו, ואנחנו כאן כרגע כוללים במושג של עבודת השם גם את המושג הידוע המפורסם יותר, שזה העניין של התפילה, המשך מעבודת המקדש, זה באמת המהות של העבודה. אבל עניין העבודה אצל הרב וגם בשאר המקומות הוא כולל לא רק את התפילה, את כל המצוות כולם אפשר לקרוא להם, ובן כמו שאנחנו רואים, לאהבה את השם אלוקיכם מול עובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, שאנחנו רואים בוויה עם שמוע, ודאי זה לא מצומצם רק לתפילה. כי אנחנו רואים שם, זה לכאורה גמר הדרישות, ואחר כך כתוב, נתתים את הר הצרכים ביתו יורם על קושה, ספטרה דגנך תורשב יצרי הרי, זאת אומרת, זה בעצם, כל השכר מופיע אחרי לאהבה את השם אלוקיכם מול עובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. משמע שלאהבה את השם אלוקיכם מול עובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם כבר מקיף את כל התורה כולה וקיומה, ולכן מיד השכר נתתי גשמיכם ביתו יורם על קושה, ספטרה דגנך תירושך ויצריך, ואם לא חס ושלום. אחרת ודאי שמושג העבודה יכול כן לכלול את כל התורה והמצוות, בתנאי שאדם רואה בהם מושג של עבודת השם. ברור שיש חלק מהתורה והמצוות שהם איסורים, הם יותר, לא מתאר, כל מה ששייך למה שפוגש את האדם ומעמיד אותו נוכח פני אלוקים כעובד השם, הוא בכלל הדבר הזה. ודאי שחלק ממצוות הזמנים, חלק מהרבה הרבה דברים, אפשר לאכול, זה אולי נושא בפני עצמו, מה כלול במושג העבודה. אולי זה לא מה שאנחנו יחדנו להגדיר, אבל ודאי שזה הרבה מעבר לזה, מעבר לתפילה. וזה מה שמתחיל אולי איתנו באורות המצוות, מה שציינו. אורות המצוות הרב אומר כדבר פשוט, שאין עונג ושמחה לאדם בעשותו מעשים, כי מחר שמצויר בלבבו יטב תכליתם, וכפי ידיעתו הטובה הצומחת ממעשיו, כן תרבה שמחתו בהם. זה הדבר הראשוני שאדם צריך להבין את הערך, ולהיפגש עם הדברים באופן ערכי וחשוב. זאת אומרת, גם להבין טעמם והחיובי שבהם, וגם להבין את הגודל שבהם. כי כמו שאמרנו, השמחה פה שאנחנו מדברים עליה היא לא רק שמחה פרטית. כל אדם שמח על כל בשורה קטנה ועל כל דבר טוב, ומישהו נתן לו איזה טובה טענה קטנה, הוא שמח. אנחנו מדברים כאן על שמחה שיכולה באמת לרומם את כלל האדם. זאת אומרת, מדובר בדבר, נתן לאדם טובה כוללת, מרומם אותו בכללותו. אז הרב אומר, נצטווינו לעשות את מעשי המצוות בשמחה, כמו שאמר הכתוב, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה וטוב לבב, ומאוד נדע כי כל מה שתצוונו התורה על דבר התלוי בלב, אין כוונתה שנקנה אותו הדבר בעצמו על ידי השקפתנו עליו, כי זה אינו בכלל הבחירה, כמו שהמצווה לאהבה את השם ונראה ממנו אינה מתפרשת, כי אם שנעסוק בדרכים שבטבעם להקנות לנו העירה והאהבה, דיינו לימוד התורה וחלקיה וידיעת דרכי השם יתברך מידות טובו, שהידע הידיעה ברורה באלה תבוא העירה והאהבה בטבע. כן הציווי לעבוד את השם בשמחה, גם כן הכוונה על ההשתדלות בידיעת התועלת הנמשכת מהתורה והמצוות, ואז נחוץ לסמוח בהם. כלומר, הרב אומר, באופן כללי, מצוות הלב, בין אם זה עירה, בין אם זה אהבה, בדרך כלל קשה להשיג אותן במישרים. עירת השם, אהבת השם. למרות שהתורה מצווה על הדברים, כוונתה של התורה היא שאחרי שאנחנו נעשה נכון את כל התורה והמצוות ממילא, כאשר אנחנו מלווים את זה כמובן בהבנה עמוקה, כוללת על המציאות האלוקית, זה ממילא ישתול בתוכנו את היראה ואת האהבה. ככה גם עניין השמחה הוא קצת תולדה. הוא תולדה של הבנת הערך. הבנת הערך של התורה והמצוות, זה דבר ראשון, מה נמצא לפניך, ואם זה בתפילה עסקינן, מעלת התפילה, יכולת השפעתה במציאות, כל זה צריך לימוד, ויכולת השפעתה במתפלל, וחשיבותה בכלל, ועם כל התורה והמצוות בכלל, ככל שאדם מבין יותר, את המקום של כל דבר, את המקום של עם ישראל בכללו במציאות, אז ממילא יש לו את האפשרות לסמוח בדברים האלה. זה דבר מאוד פשוט וראשוני. יש אפילו איגרת שלמה, גם אותה ציינו איגרת שין א', שהיו שכינו אותה איגרת אש, שכותב לרב, רב צבי וייספיש, חיזוק של חיי הנפש לעבודת השם בשמחה ובגבורה. זה ככה, על רגל אחת, הרב אומר לו, מסר כללי שידע כמה כל המציאות תלויה בו, באדם הזה, כן, אתה תדע לך, אין לך מושג כמה תלוי בך ובעבודתך, כמה אתה יקר עם ידע לאדם. הוא אומר, כי זה פשוט הוא, שגם הירות שבאנשים, אם יציאו לפניו שיכול בכל עת לעשות חסד על כל העולם כולו, הכולל בתוכו כל כך הוויות עד אין תכלית, יתעורר בשמחה ובגבורה לעשות טוב. כל העצלות והרפיון אינו בא כי מחוסר אמונה בגודל הטוב שעושים ממש עם כל היקום, בעסק התורה, המצוות, העבודה וזיכוך המידות. אשר עבור זה יאיר השם את עינינו מדברי קדושי עליון בעלי קבלת האמת, אשר הרחיבו להודיע את גודל לקראת העבודה, ואיך מעלים על ידי התללות ההוויה בכל פרטיה. כלומר, זה ודאי קשור למה שאמרנו קודם, שכל זה טעון הרבה לימוד, להבין כל מצווה ומצווה וכל דבר ודבר, ולימוד אמונה בכללותו. אבל זה כאילו מסקנה עולה, שידע האדם, זה כותבים כל גדולי ישראל, להשכיל שאור הנשמה של כל יחיד, הוא מקושר עם הנשמה הכללית של כל ההוויה כולה, שממנה שואב כל היקום לכל פרטיו את אור השלמתו, ובידינו להוסיף אור נשמה, אור בנשמה שלנו, על ידי התורה, החוכמה, המצוות, העבודה והמידות הטובות בכל עת ורגע. בכל רגע שאנו מוסיפים אור בנשמתנו, רק נשים דעתנו שלא על עצמנו מלבד אנחנו חשים, כי אם על כל ההוויה וכולי, מוסיפים אנו השלמה וחיים בכל, והצדיק מוסיף על ידינו אומץ בעבודתו, והרשע מתמתק את רישתו באיזה מידה, אפילו הבהמות והחיות מתבשמות לפי ערכן, אפילו היצורים הנוטים להזיק ולהחריב מתדנין ומזדקחים וכולי. אז הוא אומר, אין צריך לומר גודל האור שמתווסף בצחצחות העליונות, בנשמות, כל המדרגות של רמות הרוחניים, אין קץ ליופם, יופיים ועוד קדושתם וחמדתם, אז מובטח אני, אז כל מי שיתפוס את זה, יתמלא חשק ושמחה, גבורה, לאהבת השם, חשק המצוות, קדושת תורה קדושה. וכו'. ואז הוא אומר גם צפיית ישועה של עם ישראל. וצריך להיזהר מאוד בבריאות הגוף והנפש על פי הטבע, גם על זה עוד נגיע. זאת אומרת, ברור, זה הייתי אומר בתור דבר ראשון, שעבודת השם בשמחה, וזה באמת מאפיין מאוד את דרכו של הרב. כל המושג של אמונה, למרות שגם הרב אנחנו נראה, מדבר גם בנוסח שמקובל על ידי ספרי חסידות למיניהם, לעורר את השמחה גם על ידי דברים חיצוניים. בכל אופן, מרכז הכובד אצל הרב, שעניין השמחה אפילו, הוא כמו כל הדברים בנוי על לימוד אמונה, בנוי על הבנה בשכל, והשלמה, תבנה, דרך רגש, דרך כלל הכוחות, שאז בעצם אדם באופן מוצק ומתמשך, מסוגל לבנות לעצמו דרך של הכרה בוטחת ושליבה מעבודת השם תוך הסתכלות כללית על המציאות. כי צריך להבין שתכונת השמחה, למרות שכמו שנראה, יש בה איזה דבר פורץ, יש בה איזה דבר שהוא לפעמים כן מחובר, כמו שאמרנו פעם שעברה, עם החידוש, עם ההפתעה, ועם כי ככה זה אופי האדם, השמחה צריכה איזשהו משהו שמדליק, משהו ש... אבל כדי שהשמחה תהיה שמחה אמיתית, כדי שהשמחה תהיה דבר מתמשך, כדי שהשמחה תהיה דבר בונה, זה מוכרח להיות נשען על הבנה הכרתית עמוקה, מוסברת, שיטה שלמה בעבודת השם, בניית חיים כולם, על פי אותם היסודות, כי העבודה היא תמצית של הכל. עבודה זה לא איזה הדלקת כפתור, כזה לחיצת כפתור, פתאום האדם מביא את עצמו ידי ריקוד, ואז הוא עושה איזה משהו, ואחר כך למה הוא שב. אז זה ברור שזה ממש מונח ביסוד. הרב אומר שזה דבר שצריך בנייה, למשל מה שאנחנו הבאנו בעולת ראייה חלק ב' תאמור הוא כי טוב השם, שבאמת ידיעת טוב השם בנויה מהתבוננות כללית, כמו שכל האמונה בנויה על התבוננות בהרמוניה של המציאות, בכללה לראות איך כל הכוחות החיים מאוזנים ממה שמחוץ לאדם ובמה שכל כך מסודרים, ראייה חיובית של החיים שלו קודם כל, שזה שייך קודם כל איזה קומה בסיסית, שאדם יראה את כל החיים בצורה יותר ורודה וישרה ובנויה, בצורה מבוגרת, בצורה של הבנה. אנחנו מדברים אפילו על הבנה ברמה האנושית. עוד לפני שאנחנו מדברים על מה שהרב אמר שם באיגרת אש, שלהבין מה זה תורה ומצוות, איפה האדם ממוקם בהוויה וכמה כוחות השפעה יש לעבודה המתמדת יום יום שלו, התורה והמצוות שלו, איזה אור הוא מוסיף, כל אדם ואדם, מה ששמור לו, שזה גם כן קביעה וקיימה. אבל עוד לפני כן, הכל צריך להיות בנוי על איזשהו איזון הכרתי של מה שבתוכו ומה שמחוצה לו, בצורה כזאת מופלאה, כי זה תשתית מאוד חשובה של עבודת השם.
לא דווקא לשמחה בכלל בעוד השם, ההסתכלות חיובית הזאת...
כן, השמחה בנויה, כמו שראינו פעם שעברה, שמחה וטוב לבב. השמחה היא שייכת אולי להתחדשות ולהתפרצות, וזה הרב שם סיווג בשמחה וטוב לבב. הטוב לבב שייך למה שזה מתאים לי, זה שייך לי מה שאני הולך, העבודה שאני הולך לעשות היא מתאימה לי. זה שייך למה שאדם בכלל נמצא בתוך איזשהו מבט שהכל מתאים לו, שהכל, הקודש ברוך הוא עשה כל מן דוד רחמנה לטב אביד, בין בדברים הגשמיים ובין בדברים הרוחניים, היצירה האלוקית, הרוחנית של המציאות, היא יושבת על גבי מה שכל היצירה הטבעית של המציאות היא כל כך הרמונית וכל כך ישרה וכל כך מאוזנת ו... ככה, זה מין א' שבא' א', בלי זה אי אפשר להגיע לשמחה של קביע וקיימה. איך צריך להגיד?
השמחה לא שמחה עממית, כאילו, אנשים פשוטים כאילו, באמת לא יכולים באמת לסמוך לפי הרב, כאילו, אין להם את הזמן, כאילו,
קודם כל, אני חושב, האיגרת אש הזאת היא יכולה להיות גם לאנשים יותר פשוטים. שאלה היא כמה פשוטים, אבל אפשר גם להם להגיד. אתה לא יודע מה זה תורה מצוות, אתה כל יום מתפלל, אתה לא יודע מה אתה מוסיף, אתה לא יודע מה אתה מתקן, אתה מטיב עם המציאות. יכול להיות שצריך יותר להסביר לו את זה. ברור שצריך לתת שיעור בזה. אני אומר, יש הרבה מושגים
ש... שיעור אחד הזה,
זה
משהו
הרב... אני חושב שאפשר, דרך אגב, אם אמרת, גם אני חושב, וכבר דיברנו פעם עם הרב שוורץ על זה, זה כנראה רחוק מהביצוע, חלק מה... אם אנחנו מדברים על להתפשט ולהפיץ אמונה בעם ישראל, אז צריך לדעת, אמנם כתבי הרב זה דברים אולי עמוקים, לא שווים מכון נפש, אבל אני אומר, ספר הכוזרי, ברוב חלקיו, אני חושב שרוב עם ישראל מסוגל להיות ברך, הנה להבין אותו. תלוי, יש גם דרגות הבנה בזה. אבל לעשות איזה מבצע 1,000 שיעורי כוזרי. לכל בחור ישיבה שגמר ב-20 שנה האחרונות, עד מהישיבות החשובות, ייקח איזה שיעור כזה באיזשהו מקום, כל אחד לפי מה דעו. לבנות מה זה עם ישראל, מה זה ארץ ישראל, מה זה תורה, מה זה גאולה, מה זה זה. אז אדם יודע איפה הוא נמצא. ובערך העבודה של החסיד בתוך זה, וכמה אוצרות תמונים בזה, וכמה תום ושלמות ותואר יש בזה, וכמה כל המידות מחוברות עם ההכרה, וכמה יחיד מחובר עם הכלל, ותפקידו של עם ישראל בעולם, למה נכון היה כל מה שסבלנו, ואיזה אור צפוי לנו. זה כן שווה לכל נפש, ואדם צריך לקום הבוקר עם זה. מה מודה אני? כן, הרב, מודה אני, צהלת החיים הראשונה. מה נתחילים? לא זזים בלי השמחה הזאת. אבל מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שחזרת ראשית ההופעה של צהלת החיים, מביאה עמה את השמחה העליונה בחדוות הקודש. דם עומד מול הקדוש ברוך הוא. יש לו תפקיד, הוא בא לקראת משהו, כהן בעבודתו, יש לו שליחות. יש לו, אני חושב שכל יהודי צריך להיות מצויד עם זה, לפי דרגתו. עכשיו ברור, בסדר, אז אנחנו נראה את המרחק בין זה, לבין, משה הרב כותב, רבי עקיבא וחבריו, חמרה וחיי, שהם מהשמחה העליונה לא עוזבת אותם לרגע, הם כל הזמן. אז זה ברור שפערים, אנחנו עוד לא בימות המשיח, כמו שנראה, שהשמחה היא שייכת גם לפי מצב הדורש בדרגות, אבל כן שייך, כל אחד, אני חושב.
אם הרב אומר שהשמחה מבוססת קודם כל על אמונה, אז גם בן אדם פשוט יכול להגיד את זה.
כן, שאני אומר, נכון.
השאלה שלי מה המקום של הצד לעורר את השמחה מהכיוון החיצוני. זאת אומרת, אם בן אדם כן אומר אני רוצה את השמחה במובן שנה שהרב ידבר עכשיו, כבניין של החיים, כהסתכלות עמוקה, השאלה אם הוא צריך להימנע מלחפש לעורר את עצמו באופן חיצוני או
ש... אז אני בדיוק הגעתי לזה עכשיו. הגעתי לזה, רציתי להביא מה שהרב אומר. זה מופיע דוגמה לזה בעין היה פרק בשבת, פרק שביני. הגעתי לזה בטח חלק מכם. שבת פרק שמיני, זה אותה, כתוב פה, שוטיטה שטוטה, כן? אז זה מזכיר לנו את מה שהאו סבא היה מרקד בשמחת רטן וקלה, היה מרקד עם הדס. וכתוב, אני לי שוטיטי לסבא, ואחרי שהוא נפטר, נפסיק עמוד של אש בינו לבין כל העולם. אז מה זה אנו לי? אז מה אומר בהתחלה שוטיטי, שזה הדס, שוטיטה זה הדס. יש שם דעה בגמרא, אני לי שטוטי. שטוטי, שהוא עשה את עצמו כמו בבדיחותה, בשטות כזאת, כן? שם דעה השיטתי, שזה השיטתי אצלו, זה עזר לו, אבל הגמרא שם בפירוש אומרת שטוטי, וזה מה שכאן כתוב במסרת שבת שוטיטה, אז ההדס נקרא שוטיטה על שם השטוטה. אז הרב אומר, שמחת החיים, הטובה כל כך והנחוצה לאדם, אי אפשר שתבוא תמיד על ידי מבטים בהירים בתכונת החיים והמציאות. לא תמיד זה אפשרי, שאדם, נו, בוא נתרכז, כמו שאמרנו פה, תראה איפה המקום שלך, ולמה תדע למאין באת, לאן אתה הולך, ויש לך איזה תמונת חיים, ותמיד תמיד תשמח, המודרני הזה, כל החשבון יהיה תמיד איתך, ותמיד תמיד מסוגל לחולל את השמחה אצלך. כי כמו שאנחנו עוד נראה, השמחה הרי היא כרוכה, היא אפילו לא רק עניין של הכרה, השמחה היא בהחלט מוכרחה להיות קשורה גם ברגש. והרגש הוא לא תמיד נשלט לגמרי דרך עולם ההכרה, זה תלוי באדם כבר. ודאי שיש אנשים, וכל האנשים, הרגש אצלם מושפע גם מבחוץ, ולכן ממש אמרנו שהשמחה דרוש לחידוש, כי הרגש לא יכול לשמר לגמרי ככה כמו שהוא ערכים שכליים ולהרגיש באותה מידה כל הזמן לגביהם, הוא דורש התחדשות. ולכן באמת הוא אומר, לפעמים מתחמץ לב האדם ויקרא אבל אבלים ויראה עליו כל המעשה אשר נעשה תחת השמש. וכאשר הדברים הנצחיים העליונים, שהם באמת מיטיבי החיים, כך חוכמה, צדק, וכל הטוב הנצחי הגנוז באורה של תורה, זה שמה באמת, בדברים האלה ראוי לשמוח באמת, הדברים הנצחיים העליונים, את חוכמה, צדק, כל טוב וטוב הנצחי, אבל לא תמיד יפעלו, נעיר בשמחת לב האדם הקשור באובי טבעיותו, מצידו הוא רואה את העלבון של החיים, את כל מחשקיהם על כן, כדי לפרק דעתו של האדם, לפרק, התפרקות, לפרק דעתו של האדם, כדי שיבוא עם כל הגסות החומרית שלו לשמוח בחיים, ויכוון בזה אל המגמה העליונה שעל פי ההערה האלוקית היותר נשגבה, שעל פיהם ראוי באמת לשמוח וצדיקים ישמחו לפני השם, נבראה השטות, קוצר הדעת, וההתפעליות למראה איזה ברק של דבר משמח, אבל שהוא כצל עובר, מכל מקום הרי בעיתו משמח. הוא משריש את חוש השמחה בתכונת החיים, וממנה בא האדם לרומם את רוחו, לבקש את מקור שמחתו, ודברים קיימים ונצחיים, שהם הינם יסודות האמת של החיים, שבהם השמחה מכוונת אל החוכמה האלוקית שהשמחה במעונו. כלומר, יש הקדוש ברוך הוא ברא באדם תכונה, להתפעל ולשמוח גם מדברים חיצוניים, אפילו דברים שנראים שטותיים, היינו, שהם לא מסודרים בכלל על פי השכל. אבל הם מלהיטים את האדם, מעוררים אותו, מרוממים אותו, מינה, לפעמים זה נראה לנו שזה טיפשות כזאת, זה חוסר, כובד, זה לא, אין בזה כובד ראש, זה קלות ראש. זה, אתה, מה, פתאום אתה שוחק ושמח מדי איזשהו דבר, ומה עם כל המציאות, ומה אתה פתאום יוצא מן האחריות ומה... אז אנחנו לא מדברים על זה. כשאדם יודע לשמוח גם מדברים כאלה, כאשר בסך הכל כן ניצבת אצלו, ניצבים אצלו החיים כציור אידיאלי בסך הכל. הוא כן עובד ולומד להבין מגמת חייו בסך הכל. וכאשר נמצאים במצב כזה, אז גם שמחות כאלה, גם התעוררות כזאת של שמחה, לא רק בחתונה, כמו הוסבה, ששם החתונה זה מציאות שלמה של שמחה, שהשמחה במעונו, השמחה צריכה למלא את הכל מכל כל, כי שמחה זה עניין של שלמות. חתן וקלה זו מציאות מרוכזת של מהותית של שמחה. לשמחה משום שכאן מכונסת כל השמחה שתהיה בעצם הזוג הזה וביתם לכל חייהם, ומה שבעצם, עצם השמחה של כל בית שמוקם, הוא מחזיר את השמחה הראשונה, השמחה שבמעונו, ושהכל ברא לכבודו, ויוצר האדם, וכל ה... אז באמת, אז בוודאי במציאות כזאת, השמחה מוכרחה להיות, מכל צינור שהיא לא תבוא, וכמה שהיא תעלה, וכמה שהיא תקיף את כל האנשים, היא יחיד, אז הכל שם חשוב, אבל הדבר הזה, היסוד הזה נמצא גם במצבים אחרים, ובהחלט שייך לשמח את ליבו מכל דבר. וזה לא שטות, וזה לא יציאה, בפרט כמו שנראה, שככל שאדם הוא יותר ערכי, אנחנו דיברנו על השגת השמחה דרך לימוד, אבל אנחנו נראה שהלימוד הזה הוא לא פוגש איזה גולם באדם. השמחה שבאה על ידי לימוד והבנה ערכית אמונית, הוא פוגש איזה צינור שקיים באדם כל הזמן, וצינור השמחה הוא מהות החיים של האדם, וכאשר האדם קיים תורה ומצוות דרך נכונה, ולומד את הדברים בצורה נכונה, אז השמחה פוגשת אצלו את הצינור הטבעי של השמחה. וזה עושה את הכל טבעי ומעייני, אז ודאי שיש ערך גדול להביא את הכל אפילו מבחוץ, משום שזה יפגוש ויוצאים מן הכוח אל הפועל את השמחה שלו העצמותית. וכנראה שלזה התכוונו גם בעלי החסידות, וכידוע רב נחמן, אני כאן באופן חריג הבאתי את המפורסם בדבריו, ואני כמה שנים מתמצא. יש בליקוטי מוהר"ן תניאנה, כ"ד ד', אז זה הציטטה המפורסמת, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, ולהתגבר להרחיק העצבות והמרה השחורה בכל כוחו. כל החולאים הבאים על האדם, כולם באים רק מקלקול השמחה. כי יש 10 מיני נגינה שהם בחינת שמחה, מעריך בזה, והוא אומר, לעתיד תתגדל השמחה מאוד. על כן אמרו רבותינו, אנחנו נגיע לזה גם במה שהרב מסביר, אמרו רבותינו, זיכרונם לברכה, עתיד הקדוש ברוך הוא להיות ראש חולה לצדיקים לעתיד לבוא. מה הכוונה היא? שיינו שיעשה מחול לצדיקים, מה שנאמר, כן, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים. מחול לצדיקים, מחול עדיין של ריקוד זה שמחה. זאת אומרת, וכתוב שמחה שמעולם על ראשם, נכון? ששון ושמחה ישיגו, מה שקדוש ברוך הוא לקח את הכתרים מעם ישראל אחרי שחטאו בעגל, ועתיד הקדוש ברוך הוא להחזיר אותם, שכתוב, דויי השם ישובו, באו ציון ושמחה, שמחת עולם על ראשם. שמחה שמעולם על ראשם. אז השמחה העתידית היא ודאי ודאי שלמה. כאן הוא אומר גם את המילי דשטוטה, זה המשך ה... ישמח עצמו בכל אשר יוכל. הוא אומר אפילו, משל, לפעמים כשבני אדם, זה בחף ג', שמחים ורוקדים, אז חוטפים איש אחד מחוץ למעגל, איש אחד מבחוץ, שהוא בעצבות, מכניסים אותו בעל כורחו, לתוך מחול המרקדים, מכריחים אותו בעל כורחו, שיהיה שמח עמהם גם כן. כן, אז זה משל, הוא אומר, יש בעניין השמחה, אדם שמח, אז המרה שחורה ואיסורים מסתלקים מן הצד. לא, לא יודע, המרה שחורה אומר הרבה להזכיר, אבל הכוונה היא כזאת. זאת אומרת, הערך של להדליק את האדם בנקודת שמחה מסוימת, אפילו שהיא כאילו חיצונית וישתות כזאת, יש לה גם כן מין ערך כזה, כי אז יש לאדם, נפתח באדם, אותו מעיין של שמחה שהוא מסוגל, כאילו את עצמו הוא סוחב לתוך המעגל. הוא סוחב לתוך המעגל השמחה, אותם כוחות שלו, שהם כרגע משועבדים לכל מיני טרדות, כל מיני עצבויות, כל מיני דברים שאותם צדדים ברגשות והבנות, שהם לכאורה לא היו יכולים להיות בתוך מעגל הריקוד העצמי שלו, הוא גם כן דרך מה שנקודת השמחה התעוררה אצלו, יש לו אפשרות, יש לו איזה מחול פנימי, אז המחול הוא מעגל כל פעם סובב, 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 מגדיל ומתרחב, יש פה איזה נקודת התפשטות כזו, שהיא חשובה וחיונית והיא בעלת ערך. וגם הרב כותב במזמור לתודה, גם הרב כותב את זה בהתחלה. עבדו את השם בשמחה בואו לפניו ברננה, אז הוא אומר, גם כן, שוב שתי מדרגות. יש את השמחה הפנימית העמוקה, אבל צריך להגיע אליה מבחוץ, לפעמים דרך דברים חיצוניים. הוא אומר, זה נקרא בואו לפניו ברננה. הרננה מלבר, הרננה... זה השערים החיצוניים של השמחה. מהשמחה הפנימית, כשהיא מתגברת ועולה בנשמה, היא מעוררת את כוחות החיים ממקורם, להיות מלאים נהרה בתוספת ברכה ושפעת קדושה, אבל כדי שיגיע האדם למדרגה זו של שמחה הראויה לעבודת השם השלמה, צריך הוא לעורר את כוחות הנפש על ידי השפעתן של פעולות חיצוניות, שמהם היא גם כן הרננה, הרמת הכל בתנועה המקבילה לשמחה, שהיא מוקדמת בזמן, אבל מאוחרת במעלה לעצם העבודה שהיא צריכה להיות כבר בשמחה עצמית, שהיא משפיעה כבר לכם, תורות נפשית. זאת אומרת, הבואו לפניו ברננה, לפעמים דרך הרמת כל, לפעמים כל מיני דברים חיצוניים, שמכניסים את האדם פנימה, אל השמחה העצמית המהותית. זה לא שטויות, לא כל שטות משמחת נענם. מהכוונה עם השכן המיטה דבדיחותא, הרב כותב בעינייה שבת פרק ב' עוד קוף ג' מיטה דבדיחותא. כמו שאומרים, כל בדיחה צריכים לדעת לספר. מדובר באיזה שום, כל דבר זה אומנות. מה גם השטותא, כמו שאנחנו יודעים בחתונה, יש מי שיודע לשמח, ויש משמח מי שפחות. אז זה כישרון גם כן. ברור, מה משמח? כשמישהו רוקד בצורה מיוחדת, או אם אני יודע מה עם אש או מה, כל האפקטים. אז יודעים, אתה תשאל את עצמך, למה שמחים בזה? אז כנראה ששמחים בזה, נו מה? אז זאת אומרת, יש בזה כנראה, או איזה יופי מסוים, או איזשהו, כן, חן כזה שנותן, כן, אנחנו יודעים, יש מקצוענים שיודעים להסביר את זה יותר טוב ממני, אבל זו מציאות, שיש דברים חיצוניים, שמעוררים את השמחה באדם. יש לפעמים שהשמחה היא גסה או מיותרת, אז גם באמת, אז עניני הטעם לא שמחים בזה, וזה גם עניין של טעם ותאמה במה אדם שמח. אבל באופן כללי, כל הדברים האלה הם שמחות חיצוניות ביחד, הן לא שמחות שצומחות מאיזו הכרה ערכית, הן צומחות מהיופי שבזה, מהאהבה שזה מבטא, והשייכות שזה כנראה לאותו אירוע שבו מתרחש הדבר הזה, וכולי וכולי.
אני שאלתי כי, אני מכיר, אני לא יודע מאיפה זה, אבל אני מכיר כאילו איזה מהלך ככה, שנשמע לי, לכן ציפיתי שאהבי איתו משהו כזה, באמת שהשטות היא איזה סוג של יציאה, כאילו קצת לצחוק על העולם הזה, לצחוק על עצמנו, לעשות איזה משהו, איתך מסתר בו כזה, פתאום אתה לא מצפה. אז זה פותח לך את העולם, אתה עכשיו אתה שהסוף צריך להיות ככה, פתאום, לא, זה פותח שערים, זה פותח אותך לזה עולם. אז נכון שזה בממד גשמי, אבל יש לזה, זה לא סתם תבוא בבריאה. אדם לא צוחק, זה לא יופי.
כן, יש גם כמה דברים, יש צחוק, שזה ממש בדיחה, כן, כזה להתגלגל, ויש שמחה. לא תמיד אותו דבר. אם אדם יכול לספר בדיחה, כולם ישחקו, אבל לא כולם ישמחו. לא תמיד, יש, לפעמים זה כן הולך ביחד. לפעמים הפוך, ושמחים, אבל לא צוחקים. וכזה, כן? אז בכל דבר לפי עניינו, אבל מה שאתה צודק, שחלק מזה, זה המפתיע שבזה. גם זה לא כלל, אני חושב. השמחה, או שאומר, פורק מעלה. לפעמים מה שמפריע זה איזה כבדות. אני חושב שבטבע החיים, באמת בני אדם, לא תמיד יכולים להיות באיזה ריקוד מתמשך כל הזמן, גם אולי זה לא נכון. אני גם זה צריך, אבל אז ממילא צריכים קצת משהו לעורר, אז לפי העניין, לפי ה...
יש לי גמרא שמצד אחד מתארת את השטות, כאילו נוסעים לדבר גם מלך ששאלת כבר, למה צריך את החור בעולם? שמו את השטות במובן של היציאה מן הסדר, שמו רק פה מעלה, אני צריך להצטער את השטות שם, כשהגיע לדבר הזה, לקריאת גד, שם יש שם ביטוי של הציור של השטות בצעה של הסדר, ונאו דווקא במובן של השמחה של הדבר. שעצם השטות הזאת זה משהו חיצוני, שבעצם משהו שלא קשור לעולם במובן הרגיל שלו, ולאו דווקא במובן של השמחה, אלא במובן של הזה. במובן של השינוי של הסדר. בצד שני יש גמרא באחרת, זאת אומרת, שהמותרת שרב כהנא ראה שני בני אדם, שאל את אליהו ואומרים מי בני העולם הבא, אז אמר לו, יש פה שני אנשים, מה הם עושים? מה הם בסוף בני אדם? אז הם תדבדחו אותה ו... אבל יש כל מיני מציאות כאילו שגם השמחה עצמה, כאילו, לכל מיני מובן, לא דווקא באופן מעשי מצד אחד, שאתה יכול להיות גם מילים כזה, שגם כן של לקחת את האנשים, לרצות אותם באיזה מצב אחר.
טוב, אז אני חושב מה שאתה אומר ככה, באמת המילה שטות היא סובלת בהחלט כמה פירושים. ואתה התייחס על שני דברים, זאת אומרת, יש שטות, שזה אצל דוד המלך, שהוא עשה את עצמו משוגע והוא ניצל. אז זה מה... מצב שוודאי לא שייך למה שמשמח בני אדם, אבל הוא, אז מומי מותר לכאורה, אבל דוד המלך פגש גם את התועלת שבזה באופן חריג. אז זה שטות שאנחנו עוסקים בה. ויש שטות שבעצם זה לא המובן הרגיל של שטות. המובן הרגיל של שטות זה הדבר הזה שאמרנו קודם, שהוא לכאורה לא מחובר עם שמחה בכלל. אבל כאן אולי דווקא השוטיטה, והמילטה דשטוטה, והדבר הזה שהוא כאן מין מילה נרדפת. זאת אומרת, זה משמעות נלווית לשטות, זה בעצם הצד הזה של היציאה מן הכבדות, משהו שקוראים היום כלילות, כן? שזה נקרא הפך החוכמה והכובד שהיא משדרת, השטות והכלילות שבה, זה הכוונה, לא... דווקא שטות שזה שטויות וזה שזה אבלים וזה... אלא באמת הצד הזה, הצד המשמח, זה המשמעות שבה אנחנו עוסקים עכשיו, וזה דומה למה שאתה אומר שם, הבדיחותה והדברים, שמחה, שמחה של ה...
זה נושא שאתה... לגבי עירוב של איזה עבודים חיצוניים כמו יין.
טוב, יין שמח לבב אנוש. אבל ברור שזה לא שיטה לבנות הכל על יין, כן? זה לא גם... אז הרב אומר...
מה ההבדל בין זה לבין אותם השני ליצנים שהבני עולם עבר? בשני המקרים השמחה היא לא מהותית.
כן, אתה אומר, אם כבר מעוררים את הכוחות החיצוניים לשמחה, אז איך הדרך הנכונה? גם בזה אני חושב יש עניין של טעם. וכמו שאנחנו לא נעשה באותה מידה את השמחה של הליצנים שפוגשים מישהו ברחוב, לא תשווה לאותה בדיחותה של שמחה של חתונה, לא תשווה למילתא דבדיחותא שהם היו אומרים מהתחלת השיעור, והיא לא תשווה לשמחה שצריכים לעורר בפורים, נגיד, שמתאים ליין. גם התחלת השמחה שמבחוץ היא לפי המצב, וגם ביין הוא משמח, תלוי מי ותלוי כמה ותלוי באיזה אופן ואיזה סוג של שמחה רוצים להשיג. וודאי לא צריך, לא שייך היה שלפני השיעור של רבא כל אחד ישתה איזה 4 כוסות ואז יתחילו להבין משהו בשיעור. אז כן, אז כל דבר לפי מצבו. היין הוא שמח, אבל אדרבה, רב לוקח את היין בתור משל, חמרה וחייל, חום רבנן, שרבי עקיבא, אמנם כתוב בגמרא, היה מוזג כל כוס וכל כוס וכוס, היה, אז הוא היה שם מדובר במזיגת כוסות, אבל הרב אומר שאצל התלמיד חכם, מציאות החיים הקבועה נקראת חמרה. הוא כל הזמן במצב של יין, גם אם הוא לא רואה כוס יין אחת. היין יש לו גם מציאות שנמשלת בו. היין כפשוטו לשתות, ברור שזה שייך כנראה רק בסעודות. יושבים לסעודה, אז בתוך סעודה, נגיד אנחנו עושים קידוש, או ביום טוב מצווה לשתות יין, היין הוא בדרך כלל חלק מסעודה. הסעודה, בין כה וכה אוכלים ושותים, אז במרכיב של הסעודה, היין הוא מרכיב השמחה, גם בקודשים, בקורבנות. על גבי המזבח יש את היין, אבל היין לא שייך כשלא אוכלים כל כך, לא זה שאדם כל הזמן הולך עם בקבוק, זה לא שייך. הם חלק מהסעודה, וגם זה כמובן במינון של ה... זה שייך.
אולי נראה שיש הנקודה שמי לשטותה, כשזה ממש שטות, זה נראה שזה דרך שייך איפה שיש מראה שחורה, ככה גם רבי לחמן הזכיר את זה, וגם הרב הזכיר שיש מצב שבו אדם, כלומר זה יותר מקום של להוציא אדם מעצבות, מראה שחורה, ואז, כי היא נגרמת מזה שאדם לוקח ברצינות מדי דברים שלא כל כך רציניים באמת. דברים ששייכים בעולם הזה, הוא לוקח אותם ברצינות על המניע עצוב, כי הם חסרים לו. אבל באמת העצבות לא ראויה. זה דווקא לא מקוצר דעת, אבל זה קשר ביטוי כזה של קוצר דעת. הפוך כאילו מהשמחה האמיתית שבאה מתוך הסתכלות בהירה, ודווקא הקוצר דעת גורם לו כאילו לחזור לפרופורציות, להסתכל על דברים בפרופורציות, ודווקא השטות שהיא ממש שטות, יותר מאיזה משחק בלפידים או משהו כזה, זה לא ישמח אותו. עכשיו הוא רואה בכבדות איזה משהו, והוא צריך משהו של שטות כזה
שישחרר אותו. העצה המעשית, כמו שאתה אומר, באמת משתנה ממצב למצב, מאדם לאדם. באמת, אין עומדים להתפלל, לא מתוך, שם בין היה שבת, אז הרב אומר ככה, גם בברכות, אין עומדים להתפלל, לא מתוך צחוק, לא מתוך קלות ראש, ולא מתוך עצלות, ולא מתוך עצבות, ולא מתוך זה, אלא מתוך שמחה של מצווה. אז למה זה מנוסח בתור כזה דבר? אז הרב אומר שהמציאות בנויה ככה, שאדם במהותו הוא שמח. אדם לא יכול להיות בלי שמחה. השמחה היא בעצם מתארת מין מצב של שלמות שאדם חותר אליה. השמחה היא ציור השלמות שלו. מה שאתה מכניס בציור הזה, זה השלמות שלך. אבל מה? לפעמים השמחה הזאת, השלמות שאדם מצייר, היא שלמות של הבל, או שלמות חיצונית. כשאדם עומד להתפלל, הוא צריך לצייר לעצמו, אז השאלה היא, איזה מין שמחה? יצייר את השמחה מתוך שמחה של מצווה. השמחה היא הרגשת השלמות הפנימית של הנפש הישרה, מיותה מרגשת את יושר מהלכה וטובו. גם הוא אומר שהשמחה שהכי מתלכדת עם המהות של האדם, זוהי השמחה של המצווה. ובזה הוא רומז שבעצם עשיית המצוות וגם התפילה היא פוגשת מציאות פנימית באדם ומוציאה אותו מן הכוח אל הפועל. כמו שכל התורה והמצוות באופן הכרתי מוציאים מן הכוח אל הפועל את שליחותו של האדם בעולם, ככה גם אם אתה מתרגם את זה לשמחה, השמחה של המצווה היא בעצם לא רק להוציא את שליחותו ולרתום את כל מעשיו לאיזה מגמה, אלא שמחה של מצווה זה בעצם הנתיב הנכון שלתוכו, בעצם בתוכו מתאחדים התכונות של האדם בעצמו, עצמיות חייו, באופן שהשמחה דרך המצווה מובילה אותו ואת כוחותיו, יוצאת מן הכוח אל הפועל, כשהעצמיות שלו גם כן היא יוצאת מזה, דרך זה. זאת אומרת, בזה השמחה היא לא רק איך היא תמצא איך לעשות את התורה והמצוות, אלא השמחה היא בעצם הדבר העצמי של האדם, שיוצא מן הכוח אל הפועל נכון. בעצם אם אתה אומר תחת אשר לא עבדת את השם לך בשמחה וטוב לבב, פירושו של דבר שכל העבודה הייתה חיצונית, וכל מה שאדם פעל הרבה דברים טובים בעולם, אבל עצמיותו לא יצא מן הכוח אל הפועל, הכל לא היה עצמי, הכל לא היה מהותי, הכל לא פעל, לא ינק ממילא מעצמיות של האדם, ולא הזין והשפיע באופן עצמי את האדם ואת הסובבים ואת המציאות התלויה בו. הדבר הזה אנחנו פוגשים כאן יש דברים שהרב כותב בכלל, כמו שהרב כותב על הקורבנות, אתם יודעים, דברים מאוד עמוקים. אנחנו יודעים שעבודת בית המקדש, הכל היה מאוד פנימי, מאוד, מאוד מהותי. אנחנו לוקחים כדגם את כל אמירת הקורבנות לפני התפילה, שהתפילה אנחנו עוברים לכאורה לתיאור חיצוני, מתארים את המציאות, משבחים את הקדוש ברוך הוא, פסוקי דזמרה בריבוי שבחי, אחר כך אדם מבקש דברים מהקדוש ברוך הוא. הכל כביכול, המציאות והקדוש ברוך הוא שמאחורי המציאות, הכל כאילו חיצוני, אדם ניצב ורואה את הכל, סוקר את הכל, נמצא בתוך זה. אבל בקורבנות, הכל עצמי. כוחות חיים בעצמם, מועלים לתעודתם, עולים לתעודתם, וכמו שהקורבן, הכל בגוף הדבר, הכל נעשה. ככה באמת המציאות השלמה, בזמן שבית המקדש היה קיים, הכל היה כזה עצמי, הכל היה מהותי. לכן באמת, להתרשם שם, ברור, אנחנו מתקשים לתרגם את כל זה למציאות שלנו, אבל זה אנחנו יודעים, אחרי הקורבן היה נסך, נסך שאיחר להשם. אז הרב אומר כאן, ביסודה של תורה, שהחוכמה והשמחה מתחברות בה,